הנושא שעסקנו בו בשיעור הקודם, והוא היחס לבעלי סגולות או מופתים או אנשים שהם רואים דברים וכדומה. כן.
אבל שם הבדל מתייחס בעיקר לראייה ולאיזה מין ניתוח כזה במציאות. אבל יש הרבה סיפורים על ברכות ודברים כאלה.
כן. כן, אני אפילו סיפרתי בשיעור הקודם איזה מישהו שדיבר על זה שהוא ראה שכך עושים, ואז הוא נכנס בתוך זה וברך וכו'. ראשית, אני אמרתי שבאופן כללי, ככל שיש יותר תורה, יותר גדלות בתורה ולימוד תורה, כך פחות עוסקים בדברים האלה. ככל שיותר יש עניות של תורה, כך עוסקים יותר בסגולות, בברכות, בנהירה אל בעלי מופתים, בסגולות וכדומה. וזה לא במקרה. מפני שבעצם הנהירה או הנטייה הזו ללכת לאנשים שיכולים לראות כל מיני דברים ולומר כל מיני דברים, היא גם כן בנויה על ההשתוקקות לרוחניות, למה שמעבר למציאות. כי יש לאדם תחושה ברורה, ידיעה ברורה, שמה שיש במציאות זה לא הכל. השאיפה שלו היא אל מה שמעבר למציאות. הצמאון לכל חיים, צמאון בלתי פוסק ליותר ויותר ויותר. והשאלה אם מוצאים דרך להרוות את הצמאון או לא. כאשר אדם עוסק הרבה בתורה והוא מתמלא בתורה, אז הוא חש שזהו המקום שבו הוא מרווה את צמאונו, ולכן הוא אינו נזקק ללכת לבעלי מופתים. גם כאשר הוא לא גדול בתורה, אבל האמונה שלו חזקה ושלימה, אמונה שלמה, טהורה, אז הוא גם לא צריך בעלי מופתים. הוא פונה ישר אל אביו שבשמיים. הוא יודע שהכל בא ממנו והכל בהשגחה שלו. כאשר יש לאדם עניות של תורה ועניות של אמונה, אז הוא נזקק לכל מיני בעלי מופתים, מפני שרק בהם הוא רואה רוחניות. הוא לא רואה את הרוחניות בלימוד הגמרא, הוא לא רואה את הרוחניות בלימוד האמונה, בגדלות בתורה, בגדלות באמונה במובן המלא של המילה. הוא צריך איזה שהם מופתים, איזה שהם הבזיקים חריפים, חזקים, כדי לחזק את האמונה שלו. וזה מה שאמרו אותות ומופתים באדמת בני חם, במקום חשוך שאין בו גדלות בתורה, אז צריכים כל מיני מופתים, כל מיני הבזקים, ורק על ידי הבזקים האלו אדם יכול להרגיש קצת שיש משהו מעבר למציאות. אבל במקום מלא בתורה אין עוד צריך את זה.
מה לנבואה?
טוב, נבואה זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. עניינה העיקרי של הנבואה הוא לא לעשות מופת. עיקרה של הנבואה היא ההתחברות אל אלוקים. קודם כל, גילויים שמימיים. ובראש ובראשונה, אם אנחנו לומדים את דברי הנביאים, אלו הדרכות מוסריות, שהן ממש המשך של תורה. ויסוד הנבואה זה שאדם רואה, צופה מעשה בראשית, מעשה מרכבה, נפתחים לפניו עולמות העליונים. זה היסוד של הנבואה. התקשרות עצומה. ולכן הנביא לא יכול להיות, אלא אם כן הוא אדם שלם. זה לא איזה הבזק שפתאום מגיע במקרה. זה הדבר שהוא יכול להיות אצל אדם שהוא פתח את עצמו במוסר ובתורה וחוכמה והוא עשיר, והוא גבוה, והוא חזק, ובעל קומה כתוב, אבל בעל מראה טוב. כלומר, רק אדם שהוא, יש בו איזושהי שלימות. כן, אני בעל קומה, אני לא חושב שכוונה משהו שלך, רק מי שגבוה. אתה חושב שכוונה נראה טוב, נראה טוב.
סאול הלכת שמור
לשאול את הנועד. כן. אבל באמת נכון, הרי שהדבר הוכח ומדובר בנביא ומדובר בכוח שבאמת ידוע ומבורר שכולו קדושה, אז בסדר. ואז אדם גם, הנביא יכול לסמוך על דבריו שהם מדויקים לחלוטין. וזה הבדל בנבואה לכוחות אחרים, כי, ושוב, אני לא סותר את העובדה שיש כוחות אחרים, לא סותר את העובדה שיש אנשים בעלי כוח מיסטי שמסוגלים לראות דברים, אלא שאצלם זה לא מדויק. ומי שזה בא מכוח נבואה, שבא מכוח תורה ומוסר, אצלו זה מדויק. כן.
אז כל הרבנים גדולים שקיימים היום, שכן מקבלים אנשים וכן אמון להם, נותנים להם עצות, נגיד של דברים, בן אדם צריך לעבור ניתוח, ואומרים להם לא לעבור את הניתוח הזה, דברים שבעצם ניגוד להיגיון.
יש שני סוגים, יש שני סוגים. יש למשל, מי אתם מקווים? על ניתוחים שבאים, אתה חושב?
זה הסיפור של בן אדם.
טוב, יכול להיות. אני עכשיו מדבר על, יש למשל, יש שני סוגים. יש סוג של איך הוגים למי שמתייעץ עם תעודי חל ברפואה? הרב פירר. כן, הרב פירר. אני לא יודע כמה הוא תמיד חכם. נקרא הרב פירר, אני לא ראיתי אותו, אבל סתם לבוש כיהודי חרדי, ויש לו זקן וכובע גדול. אז הוא נראה עזוריו. אני יודע כמה הוא למד. אני לא משער שהוא ממש תמיד חכם גדול. אבל העצות שהוא נותן הן טובות. כי אין ספק שהוא אדם צדיק, ושוחר טוב וחסד. וחכם, ממש אדם חכם. והעצות שהוא נותן הן פשוט עצות של אדם חכם. וההבדל בינו ובין רופאים, שרופא בדרך כלל עוסק במקצוע אחד, מכיר את התחום שלו, הוא יודע את הניתוח, החלק גדול מהעבודה של רופא זה הפרקטיקה, איך לנתח, מה לעשות, איך לתפקד, ואין לו תמיד את הראייה הכוללת, גם לא מכיר את הרופאים, את כל הרופאים האחרים ואת כל המערכות האחרות. ורב פירר הוא כנראה אדם מאוד מוכשר, שקורא ובולע את כל המאמרים בעברית ובאנגלית שיש בתחומי הרפואה, ומכיר את כל המערכות, ולכן הוא נותן עצות טובות, והוא לא משוחד, הוא לא שייך לבית חולים זה או בית חולים אחר, ולכן העצות שלו הן עצות טובות. הוא ודאי מדבר לפי שכל, לפי היגיון, וזה דבר שהוא בהחלט דבר טוב. יש לו קצת נטייה, אולי הוא צודק, אבל בעיניי זה קצת, יש לי קצת, מלכתחילה נראה לי לא טוב, שהוא קצת יש לו נטייה לשלוח יותר מדי לחוץ לארץ לניתוחים. אולי הציונות שלי מעבירה אותי על דעתי, אולי הוא צודק, אבל לי זה נראה קצת מופרז, גם אני אומר, גם קצת לחוץ לממונם של ישראל. אבל בכל אופן, אין ספק שהוא, העצות שלו הן טובות, מפני שהוא אדם מוכשר, הוא הכל לפי שכל, והכל לפי היגיון, הוא בעל חסד גדול.
זה לא קשור לעצם שהוא
יותר מחכם? אני יודע אם הוא יותר מחכם. מה זאת אומרת? אני משער שרוב שנותיו קרה בספר רפואה. רוב שעות הקריאה שלו היו בספר רפואה. חכמים משער. אני יודע בדיוק בין כמה הוא, אבל הוא בכל אופן שנים, שנים, שנים קורא ספר רפואה. וחוברות ומאמרים ומכיר ונפגש ומדבר ושומע. אינני יודע את זה, מה זאת אומרת? שש שנים ישיבה מנסם יש לו, שבע שנים ישיבה יש לו, ואילו לזה אני לא יודע. אולי כן, אז יש 10 שנים, בסדר, זה לא, לא, לא מדובר פה על גאון הדור. כלומר, אנשים שעבדו 10 שנים בישיבה יש הרבה מאוד, לא כולם רבנים. בוודאי שרב זה תואר שבדרך כלל אדם שמתפקד כרב. אם הוא למד 10 שנים בישיבה והוא מיד אחרי 10 שנים, אז אחרת מאשר אם הוא למד 10 שנים והוא כבר נמצא 20 שנה אחרי סוף ה-10 שנים. תלוי גם מה עשה בעצה. הוא בן תורה מן הסתם, אני לא... מן הסתם, זה אם הוא אדם מוכשר, אז ודאי גם את התורה הוא למד קרוב. אבל רב זה מוגזם, כמו ש... אצל המפדלניקים זה קצת קשה, הם רואים מה זאת אומרת, יש לו קומה, יש, זקן ארון, יש, מה זה? רב גדול, מה? איך אפשר לדבר עליו ככה? למשל כל החברי כנסת של אגודת ישראל, תמיד נקראים הרב, הרב, זה קבלן, זה תעשייה, זה סוחר, רב, כולם רב. למשל חנן פורן, אני חושב טוב חכם יותר מכל הרבנים עם הקוראים והזקנים, כמעט כולם לא, לא, לא קוראים לו רב, ובאמת נכון, כי הוא לא עוסק ברבנות, הוא לא עוסק בהוראה, הוא תמיד חכם, אדם מוכשר, למד, למד שנים טובות ויודע וזוכר וגם המשיך לעסוק פה ושם בלימוד. אבל בכל אופן רב זה גם תפקיד בדרך כלל, תפקיד או רשמי או תפקיד אפילו לא רשמי, הוא לומד אבל שואלים אותו שאלות הלכתיות, שואלים ממנו שיעורים, אז אתה נגיד רב זה לא טוב. גם הרב בן ילון, אני חושב שהוא כעת כחבר כנסת אומר שלא צריכים לקרוא לו רב, הוא כעת עוסק בפוליטיקה, אם כי הוא באמת שימש ברבנות, אז כיוון שאלה שהוא בנו יורד. טוב, בכל אופן, זה לגבי הרבנים הגאונים בכל התחומים. כנ"ל דרך אגב לגבי בעלי מופתים. הרבה בעלי מופתים שאומרים להם רב לא נענדו לבחינה ולא היו להם תלמידים ברמה של שיעור א' או ב' בישיבה גבוהה שיכולים לשאול אותם שאלות ולשמוע מה התשובות, לכן התואר רב הוא מאוד מפוקפק. בכל אופן, נחזור אז אם כן לענייננו. אני אמרתי לכם בשיעור שעבר, אשרינו מטוב חלקנו שזכינו להיות מקושרים לבית מדרשו של מורנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, בנו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, תלמידו של הנצי"ב מוולוז'ין וחתנו של האדרת, וששמע גם את למד צלל לשמש רובי החלמה, וכל גוני הדור הריצו אותו וידעו את גדולתו, והווה הנציב תלמיד של עד הגר"א. בקיצור, אשרינו שזכינו ולא שמענו בבית המדרש הזה שהולכים לשאול רבנים על עניינים שכאילו יש בהם צד של סגולה. לא שמענו. אם היו באים כובן, התלמידים מובקים, היו באים צד סגולה, היו צריכים רפואה, וצריכים להזכיר אותנו בתפילה, והיו צריכים לעשות ניתוח. כן. אז זה לבדוק טוב עם המומחים בדבר, שיעשו ניתוח, שלראות אם הרופא טוב, ולראות אם צריך וכו'. לא שמענו שעושים, שהולכים לדברים כאילו. אומנם אצל חסידים מקובל שולחים, אבל שוב אמרתי, בכמה שיותר יש תורה פחות הולכים לזה. כך אנחנו רואים את זה בעלי. השאלה אם ללכת ולהתייעץ בענייני רפואות זה מזיק או לא מזיק, ואני רוצה לספר גם מעשה שהיה שני מעשים אני אספר לכם, הם קשורים לשידוכים, כי פה נסתם רווקים, נכון? יש פה מישהו לא שנסו איתך? כולם רווקים. טוב, אז הנה אקטואלי. אחד היה פה, וזה היה מהישיבה פה, שסיכם על חתונה ופחות או יותר, ואחד, אבא שלו החליט ללכת לאיזה אחד שהוא קשור אליו, שהוא כן בעל סגולס רבי, ולשאול אותו. אמרתי, הרבים הגדולים לא היו בדרך כלל עוסקים בדברים כאלו, את צוות לבק קטן יותר, אז הוא עושה חשבונות עם השמות, זה אמר, זה לא, לא מתאים. והבחור היה נבוך מאוד מאוד, מה הוא יעשה? אז הוא פנה לאבי ושאל אותו מה עושים? אז הוא אמר לו, אפשר להתחתן, אין בעיה. הוא אומר, אבל מה שאומר זו נשאר? אומר, יכול להיות שזה משהו, זה לא אומר. כלומר, אנחנו לא שוללים את זה שיש משהו בדברים האלה. 90% שקל, אחיזת עיניים. אבל יש גם משהו באמיתי בזה. יש גם משהו אמיתי. אבל זה עוד דעה, זה עוד משהו. זה כמו שאדם פוגש מישהי, היא נראית טובה בעיניו, אף שאלה. לא אחי, לא מה שרצה. או המשפחה, או יש צד מסוים באופן שהוא מסופק לגביו, בסוף הוא מחליט שכן. נו, זה לא אומר שאין בכלל דבר 100%, מעצמו הוא רוצה ב-100%, אין 100%. אז בסדר, אז אותו דבר גם פה. אז הוא ראה נקודה מסוימת שזה לא כל כך, זה כמו משהו בא, זה לא מכריע, זה לא עומד מול 98%. ויכול להיות שאפילו אם זה 50/50, זה לא אומר שזה שיקול משמעותי שצריך להכריע, כי יכול להיות שחמישים, שעומדים אצלו 50/50, גם הם לא בסדר. כי יש שיקול שהוא אומר לרעה והוא לטובה, ויש שיקול שהוא אומר לטובה והוא לרעה. לכן, זה יכול להיות עוד משהו, אבל כיוון שזה משהו שאדם קשה לו להכניס אותו בשיקול הדעת, קשה לו לדעת איך, מה משקלו, לכן לא טוב לשמוע עליו. כי הוא משבש את השכל של אדם, הוא משבש את היכולת של אדם לבחון את הדברים באמת. ופה אמרו, אבל מה זאת אומרת? כאילו אני סותר את אולי האמונה בצדיקים וכדומה. לא, בשום פנים, או במקובלים, בשום פנים, זה לא נכון. דווקא דרכם של המקובלים היא לא כך. אני אומר, המקובלים הגדולים לא עסקו כל כך בזה. יותר עוסקים בזה, אמרתי, שוב, ככל שיש יותר גדלות בתורה, פחות עוסקים בזה. פחות. אני לא אומר באופן מוחלט. תלוי גם איזה חוג באים. יש חוגים שבהם זה יותר מקובל, ויכול להיות שאדם הוא גאון בתורה, אבל הוא בחוג כזה שזה יותר מקובל. אבל בחוגים שגם הם נחשבים מאוד מאוד חוגים של גדולי תורה בכל התחומים, לא מצאים שעוסקים בזה הרבה. גם אצל הגאון מוילנה אומרים, היו מתגלגלים מופתים מתחת לשולחן, אף אחד לא התכופף להרים אותם לך. זה לא עסקו בזה. ברור שיש לצדיק כוח להשפיע. ברור שמי שנמצא לידו, יש לו סייעתא דשמיא. ברור שאם שואלים אותו עצה במילה דאלמא והוא אומר איזה כיוון, יש בזה ברכה. ואפילו אם הוא אומר, תלכו לרופא, גם בזה יש ברכה. כלומר, זה ברור שאדם שהוא מקושר לרב שלו, אבל לא צריכים, אבל לא טוב הדבר שולחים לאיזה מישהו שהוא ידוע כמישהו שרואה וכדומה. שיהיה קשור לרב שלו. וזה ברור שיש מזה סייעתא דשמיא. יש אדם מקושר לעניינים האלוקיים, ומתפלל, ומזכיר בתפילה, ולהתפלל זה ודאי, זהו הדבר העיקרי שבו אנחנו מבקשים סייעתא דשמיא. כן. אבל כמו שאמרתי, במקומות שהיו יותר עשירות של תורה, יותר תורה, לא היו עוסקים בזה. למשל אצל הגר"א, מספרים מעשה, שהיה איזה אחד שהיה אצל הגר"א, כל מי שלמד היה בדרך כלל תמיד חכם כבר, שיכול היה להבין את דבריו. ואז היה אחד שפעם אחת נכנס, היו לפעמים באים אצל הגר"א להגיד לו דברי תורה, חידושים, לראות אם הוא מקובל עליו. אז נכנס אחד, והגרא עיין בספר, והוא התחיל להגיד את הרעיון שלו, והגרא לא הגיב על זה. אז הוא חשב שכנראה הדברים לא טובים, ושלא אכפת להגרא ממנו, וקצור, נעלב, ויעצור, ויצא החוצה. וראה אותו רב חיים ולוז'ין, אמר לו, מה קרה? אמר, הוא כנראה לא מתאים ללימוד, עכשיו הוא בא ואמר איזה דבר תורה להגרא, והוא לא התחשב בו, כנראה שהוא רמז לו על זה, שהוא לא ראוי ללמוד. מה למחיים ולא, מה פתאום, הוא לא ראה אותך בכלל. מה פתאום? הוא אומר לו, כנראה שהוא רב. לא, לא רב. הוא אומר, אני לך. הלך, דיבר עם הגר"א, ואמר לו, התלמיד הזה, הוא בא להגיד דבר תורה לרב, והרב לא שמע, והוא נעלב, חושב שהוא לא מתאים ללמוד תורה. הוא אומר, מה פתאום? איפה? תקרא לו, שיבוא. הוא אומר, בכלל לא שמעתי שדיברת, תגיד דבר תורה. הוא אומר, ואני מברך אותך שתחיה 100 שנה. כשאותו יהודי הגיע לגיל 98, הוא חלה. אז רצו הנכדים שלו לקרוא לרופאים. הוא אמר, לא, יש לי עוד 2, מה יש לדבר? אין פה, אין צורך ברופאים. אם הגר"א אמר, זהו זה. כלומר, יש... היו, אז על זה אמרו, היו מופתים מתגלגלים מיתר על השולחן, אבל לא היו מתקופים להרים אותם, כי זה ביטול תורה. חבל על הזמן, שמה לספר את זה. אפשר לספר את זה רק כדי לספר, שלא יתקופפו להרים אותם. כי יש דברים גדולים, יותר גדולים, שבהם לומדים מוסר. סיפורים אפשר לספר, שיש בהם משמעות מוסרית, כי זה תורה. אבל מופתים, מה יצא מזה? מה יצא מזה? מה עוד שכפי שאמרתי, יש אצל הגויים גם אנשים שעושים מופתים. במובן הזה, נבואה רק את זה. נבואה היא אמת מוחלטת. זה ההבדל בין כוחות מיסטיים מסוימים, שאדם הוא תופס איזה זרם רוחני מסוים, וממנו מקבל השראה לכל מיני דברים, לבין התחשות לאשר ולוקחים חיים, למקור הכל, שנבואה שהוא מקבל היא אמת מוחלטת, ולא שום שינוי. בסדר. ולכן באמת שורחים, הולכים לאיזה מישהו. צריכים לשאול. אני אומר, אין ספק שגם תמיד חכם גדול לא יגיד, אני רואה. כי הוא לא טוען. תשאלו אותו, אתה טוען שאתה נביא? אתה טוען שאתה נביא? זה 100% נביא. אם לא נביא שקר, הוא לא יגיד, הוא לא נביא, אין נביא. יש יד לשמוע קצת, רוח הקודש. ויכול להיות אמר לי שיש אדם שיש לו בנוסף לזה שהוא לומד תורה, כישרון נוסף. שהוא קצת רואה, אבל הקצת הזה הוא לא מדויק. למה לסמוך עליו? בשביל מה? זה מזיק. סיפר לי את הסיפור על ה... היה מעשה, גם כדי להסביר את העניין. שני מעשים. מעשה אחד נהיה שניים. שני מעשים שקצת מסבירים את העניין של ההתקשות לצדיקים. מעשה אחד עם רבי זושה. כשסיפרתי אותו? לא. אתם יודעים רבי זושה? יש כאלה שאומרים את השם רבי זושה, ככה אצל אלה שמלמדים בארץ, נראה זושה, שם של איזה שלימה זה. אחד, לן. לא, ועוד יש סיפורים עליו, איזשהו לא אכפת לו משום דבר, מעצמו וזה. הפקיר הכל וחטף מכות וסיפור על זה שהרמן מזריץ שמישהו אמר בא אליו איזה עשיר, אומר אני עשיר אבל לא שמח כך בו שיר, אמר לו לך אצל רבי זושה תלמד ממנו איך להיות שמח בחלקך. הלך אצל רבי זושה וראה איזה חפש, ראה איזה יהודי לבוש כמו אני מרות. ודרך אגב, רבי זושה לא היה מביתו עני, כי המשפחה שלו הייתה משפחה עשירה. אלא שכשחילקו את הירושה, נתנו לו את השטרי חוב. ככה מספרים. הוא לא הלך לגבות אותו. וכשהוא נפטר, הוריש לבניו תיק של תלית ותפילין. זה היה הירושה שלו. הכל השאר ממושכן. לא שייך לו. זה היה רבי זושה. אז הוא, אותו השיר בא אצל רבי זושה, ואמר לרבי זושה, הרב שלח אותי ללמוד אצלך איך להיות שמח בחלקו. הוא אומר, איך אני יכול ללמד אותך? לי יש הכל. צריך לשאול מישהו שחסר לו משהו, שהוא יספר לך איך להיות שמח בחלקו, למרות שחסר לו, אבל לי יש הכל. קיצור, אז הוא מזה כבר למד איך להיות שמח בחלקו, אם כזה אני אומר שיש לו הכל. אז ככה, מהסיפורים האלה נראה שהוא היה... כזה מין צדיק שפל, אבל הוא היה תקיף בקדושה מאין כמו. הוא היה הולך מקהילה לקהילה, ובודק מה יש שם, ואם אין מקווה, אוסף את כולם ומחייב אותם לבנות. גוזר עליהם לבנות. ואם צריך למנות שם רב, גוזר עליהם ומביא רב שלהם. וצריך שוחט, מביא שוחט. היה תקיף מאוד. יש אחד המשכילים, נדמה לי שלמה מימון, שהתפקר וכתב פילוסופיה, והקשור קצת עם קאנט בגרמניה, וקאנט מאוד העריך אותו, אמר, זה אחד במזרח אירופה, שהוא, ולא הייתה טוב גרמנית, אבל שהוא מבין אותי, באמת. קיצור, אז הוא כתב, הוא לא אהב את החסידים, הוא כתב תיאור של איזה צדדיק, איך החסידים מתנהגים, והתיאור הזה כנראה על רבי זושה. וכולו תקיפות, ומנהיגות, ודרישה לעשות כך וכך. והנה יש סיפור איך החוזה מלובלין, איך קוראו אותו לחסידות. הוא התפלל והיה מלא בחרדת קודש התפילה שלו, והחוזה כנראה הסתכל עליו. ובאמצע התפילה, החוזה היה בן 13-14, באמצע התפילה הסתכל בו ככה רמבט חודר, ככה החוזה היה ילד נער צדיק מאוד, וכשהוא ככה המבט הזה שבא מתוך התפילה, התחיל לבכות. הרבי זושה המשיך להתפלל אחרי שהחוזה לך בכה איזה חצי שעה. מסתובב ואמר לו, אני פתחתי לך את הנפש והרוח. עכשיו תלך לאח שלי, רבי אלימלך, ותקבל את עצמו בחינת נשמה. וככה עשה. כבר היה מלא עוז של קדושה. קיצור, אז עכשיו נגיע לסיפור של לשמוע התחלתי. והוא הראשון רק, עוד לא השני. אם כן, המעשה הוא שהיה איזה יהודי, יש עיר, מבוסר, שהיה נותן לו תמיד את הפדיונות לצדיק כדי שיתפלל עליו. הצדקות שלו, הצדק מעשה, מרבי זושה. ורבי זושה לא היה, מה שצריך לאכול היה אוכל, וישר מחלק לעניים וכדומה. יום אחד בא אותו עשיר לרבי זושה, תת לו את הכסף, ו... האישה אומרת, רבנית אומרת, רבי זושה לא בבית. הוא הלך אצל הרב שלו. מה? יש לו רב? מי זה הרב? המגיד מזוש. אז הוא אמר, איזה אידיוט אני. אני נותן את הכסף לתלמיד, ואני אלך אצל הרב, ישר. ויתן לו את הפדיונות, ויהיה לי עסקים יותר טובים. בקיצור, הלך המגיד מזוש, נתן לו את הכסף, וככה. ומאז, העסקים שלו יורדים. הוא יגיד, מה הולך פה, כן? בא אצל רבי זושה ואומר לו, רבי זושה, אגיד, מי רב יותר גדול? אתה או הרב שלך? היה רב שלי. אז אומר, אז איך זה שהייתי מביא לך את הפדיונות, היה לי ברכה. וכשנתתי לרב, אין ברכה. אומר, אני אגיד לך, כשאתה חיפשת הרב הכי בגדול לתת לו את הכסף, אז גם הקדוש ברוך הוא חיפש מי הכי טוב לתת לו את הברכה. וזה לא היית אתה. אבל כשאתה נתת את הכסף בשביל סתם מישהו צדיק, חשבת שהוא צדיק, אז גם אתה לא שוכר את הכסף. שהוא אחד שהוא נחשב שוכר, או נחשב צדיק, כן. לא, צדיק שכן. זה ככה אמירה ארטיפית. אבל הרעיון הוא מוסרי ואמיתי. הרעיון הוא מוסרי ואמיתי. כי אם אדם, למשל, באיזה שכונה ויש לו שם רב ויש רב שלי מלמד אותו או בישיבה שהיה ולא שיש לו בעיות הולך לזה צדיק עומד בתור נכנס לחמש דקות מקבל ברכה ויוצא האיש הזה לא מתקדם בעבודת השם קצת מתקדם מפני שהוא לא קשור לרב שלו. זה לא רב שהוא יכול להתקשר, זה לא רב שמכיר אותו, ויכול לתת לו עצות והדרכות ומוסר, ולכוון למה שצריך. זה לא עשה לך רב, הוא לא עשה לו רב, אין לו רב. וזה מה שקורה גם עם אותו אדם שהלך למגיד מזוש. המגיד מזוש יש עניינים גדולים. יש לו את גדולי הצדיקים, הוא מלמד אותם. הוא עוסק בגדולות. גדולים. כשהוא הולך אליו מפעם לפעם, זה לא הופך אותו ליהודי יותר טוב. בזה הוא העיקר, שיהיה יהודי יותר טוב. ומזה תבוא הברכה. וכשהוא היה מתשוב לרבי זושה, שהיה גר באזור, ויכול להשפיע ולבחון את מעשיו, ולהעיר לו אם צריך, ולשבח אותו אם צריך, אז זכה לברכה. כי הברכה היא באה מתוך שהוא דבק בקדוש ברוך הוא. זו הברכה האמיתית. ברכה אחרת זה מזל. העושר הזה הוא בא מתוך התקשרות למלחיים, התקשרות למקור החיים, התקשרות לריבונו של עולם, התקשרות לתורה, וזה מתחזק בזכות שהוא קשור לרב. זה אם כן יסוד אחד. ולכן שאלתם, טוב ללכת ל... לא טוב. לא טוב. מפני שכל המחלה שבאה לאדם היא בשביל ללמד אותו אורחות חיים. הכל בשביל להביא אותו, לתקן אותו. כל דבר שקורה לאדם, הכל בא בשביל לכוון אותו בעבודת השם. הכל בא בשביל זה. ואם הוא הולך למישהו והוא שומע ממנו, תגיד 3 פרקי תהילים, תדליק נר, תעשה כך, אולי זה נוגע אליו, אולי לא נוגע אליו. אי אפשר לכוון לכל אחד בדיוק למה שמתאים לו. אין, אמרנו, אנחנו, זה נביא? לא. עכשיו, יכול להיות שיש סייעתא דשמיא, זה ברור שאדם קשור לתת חכם גדול, יש סייעתא דשמיא ויש יותר השראה וכדומה, ברור. זה קשור איכשהו, זה מצליח, יותר מצליח, אבל בתנאי שזה בא מתוך ההדרכה שלך, מתוך השכל, מתוך ההבנה, מתוך ההכרה. ואני אגביל לכם עוד לפני הסיפור השני, עוד סיפור מרב צבי יהודה. סיפר אותו הרב רמז, זכרונו לברכה. זה כתוב בספר שכתב גדול שימושה, ואני לא זוכר את פרטי הסיפור ממש. אבל הוא היה ברבנות הצבאית. והיה, הלך לשם, לשבוע אחד בצבא הצבא, והיה מתפלל בשבת אצל הרב צבי יהודה. אז באותה שבת, כשיצא הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה בצבא, הרב צבי דיבר איתו נניח, דרך משל, על ענייני תפילים. כל השבוע אחר כך, עסק בענייני תפילים בצבא. זה מה שהיה צריך לעסוק. כאילו, במקרה, כאילו הרב צבי יהודה ראה את זה, שיהיה לו ענייני תפילים, ואמר לו משהו על זה. חיזוק בעניין הזה. שבת אחר כך הגיע הביתה, נניח, אני לא זוכר, ענייני שלום בית. כל השבוע אחר כך, שלום בית. טוב, חזר רב רנז, זכרונו לברכה, נפעם, אמר לרב צבי יהודה, רוח הקודש שופר מדרשנו. הרב צבי יהודה ככה כעס, קצת לא יודע, הקפיד קצת, הקפיד מעט, וחודש לא ראה לו פנים זוחקות. אתה מחפשים אופטים, זה לא העניין שלנו. העניין שלנו זה להתקדם בעבודת השם. דיברנו על תפילים, כי תפילים זה מצווה מהתורה, ויש להגיד על זה דברי תורה, כמו שיש להגיד דברי תורה על שלום בית ועל כל עניין שזה יצא בסייעתא דשמיא, שזה בסדר, זה לא העניין שלנו. ואם היה יוצא לא ככה, אז מה? יש הבדל, זה תורה, זהו. אז יש, נכון, יש קצת טוב שמתחברים לתורה, יש גם סייעתא דשמיא, יש גם השגחה, ויש, כן, ברור, ויש רצון יראב יעשה, והתפילה של צדיק היא נשמעת יותר, אבל שוב, זה נשמעת מפני שהוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ואם אותו אדם תיקונו הוא שלא יתרפא, אז הוא נשאר חולה. זהו, וזהו העיקר. כן,
יש מוקטים של רב גדול, שזה לא מבחינת הרופא, זה מבחינת, זה מה, הוא נותן, אני יודע שיש, פחות, אני מכיר רב שהוא, 7 פסוקים של צרת, שזה סגולה, אני חושב, נראה לי זה די קדום, 7 פסוקים של מוסתר צרת בתורה.
נגד מה?
נגד זה העיירה, כן.
טוב.
אז...
מה הרמב"ם אתה חושב היה אומר על זה?
זה מבחינת זה שכאילו האדם מתכוון הרבה בפסוקים האלו שהם מדברים על נושא שקשור אליו.
זאת לא העצה שהרב צדן אותי. אני אומר את זה בלשון יפה. זה לא יצא שאין אותי. זה כן מזיק. למה זה כן מזיק?
בן אדם שיודע לתת לזה את הפרופורציות, אז הוא יקבל את זה, לא יודע.
למה זה כן מזיק? למה זה כן מזיק? א', ככל שהוא יותר, אמרנו, ככל שיותר עשירים בתורה, פחות נזקקים לזה. זה אחד. אני לא אומר שגם עשיר בתורה לפעמים הוא כמו פטי ואנוכי בר לא ידע ועושה עצמו כבהמה. יש לפעמים דברים כאלה. יש לפעמים דברים כאלה. ויש איזה שם סגולות ויש כוח בדברים. יש כוח ויש לחש. לחש. אמנם יש דעת שערי תשובה של רבנו יונה שאם זה לחש שלא הוכח כמרפא אסור משום דרכי האמורים. אבל אם זה הוכיח שזה מרפא, אז מותר, אפילו שלמזו את זה מגויים. זה דרך אגב הדין הזה של קמיה בשבת ולחשים, כל עניין של דרכי האמורים. זה אומר, אם זה הוכח שזה מרפא, מרפא. כי יש כוחות רוחניים. אפשר להשפיע על דברים, אם על ידי אמירה, אם על ידי לקיחת דברים מסוימים ביחד שיוצרים איזשהו סדר מגנטי רוחני, איך... לא יודע איך לקרוא לזה, כי כל דבר יש לו שורש רוחני, וזה צירוף של שלוש דברים וביחד עושה משהו, וכן פסוקים. איך אומר רב צדוק, למה אמירת פסוקים, או כתיבת פסוקים בקנה מועילה? מפני שהפסוק, הוא ש... הרי התורה היא סגר בתורה וברא את העולם, אז אומרים פסוק שהוא שורש הדבר בעולם, ולכן זה מרפא. אז זה דרך שלנו לעשות קמיה, היו דרכים אחרות לעשות קמיה. אבל, למה זה לא כל כך טוב? למה זה לא כל כך טוב? א', מפני שהתורה לא אמרה את זה. אני אמרתי בהתחלה הרב ציודה, יכולתי לשען על מקור יותר קדמי. תורה שבכתב, ותורה שבעל פה. לא מצינו. ואם מצינו, לא מצינו שזה תורה. מצינו, יש. יש למשל במסכת מגילה שיש את כנסת בבבל או אדם פה נפגש משהו שיודעים אז יגיד איזה לחש כזה נגדם. בסדר? כן. זה לבקש שחכם יתפלל עליו זה משהו אחר. זה אמרתי, תפילה זה משהו אחר. תפילה. אבל נגיד מה שאמרו שם של שואל וכדומה. אז זה כן. הולך אל האיזה דשמין אמיניי, למה אתה בא אליי? אני אעשה את זה. אצל הכבשים, אצל האיזים, הם שמינים. תיקח אותם. כך אומר השני. אז היו לחשים, וזה היה מועיל. ויש שתי גישות למה זה הועיל. הרמב״ם אומר, זה לא נחשב כלום, זה רק פסיכולוגי. כן. ולכן, הוא אומר, אם הרופאים אומרים, קח את הקמיה, אם ככה הם חושבים שמרפא, אז אפשר. כי כל הרפואות הן בחזקת ספק, ככה חושבים. אז זה אפשר. ולכן הקלו לקחת שן של שואל, ומסמר הצלוב. למרות ש... ויש שם סברה שאולי זה יהיה דרכי אמורי, אבל לא. זה נחשב סגולה בדוקה. כמי המומחה. ולכן מותר, אפילו שעשה את זה גוי. זה לא משנה, זה לא עניין, וזה גם מוכיח לכם מה שאני אומר, שכל ענייני הסגולות האלה זה לא עניין יהודי. אבל למשל, נדמה לי שהרמב"ם כותב את זה בפירוש המשנה על פרק שמיני במסכת יומא, שביום הכיפורים תפס אותו בולמוס או נשך אותו כלב, ואמרו שהרפואה שלו, רב מצא בן חרש אומר שהרפואה שלו שהוא לאכול את מהחצר כבד שלו שזה איסור דורייתא, פה כבר לא מכירים, כן, פסיכולוגיה פסיכולוגיה, לא נגד איסור תורה. הרצל עשה צלום, עשה צלום, כיוון שלא עושה את זה בשביל ענייני עבודה זרה אלא בשביל רפואה, אז אין פה עבודה זרה. אז בעניין של טלטול גם אין פה, כי זה כמו תכשיט, כמו שאפשר לקחת תחבושת וזה לא טלטול, כי זה נחשב תכשיט של הגוף. ככה יכול לקחת מסמר צלוב, כי זה קמיע בדוק, כמו קמיע שאפשר לקחת. כי זה, ולמה? כי גם מדאורייתא זה לא טלטול. זה נחשב כמו, כבר אצלו זה כמו תכשיט, וגם הוא לא מוציא את זה כדי שגים להוציא, הוא מוציא את זה כדי תכשיט, אז זה איסור דרבה, זה אפשר. אבל לאכול מהכבד של הכלב זה לא. בקיצור, הרב אומר זה פסיכולוגיה. יש אומרים זה לא פסיכולוגיה, יש בזה משהו, יש בזה משהו, יש עניינים רוחניים בעולם ויש לזה משמעות. ואף על פי כן לא נגד עניינים דאורייתא. אז יש בזה כוחות מסוימים, אבל הכוחות האלה הם לא כוחות שלמים. יש כוח מסוים כזה, אבל אנחנו תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו עומדים מולו ולא עוסקים בכוחות רוחניים אחרים, כי זה עלול לשבש את הערכים שלנו. כשאדם, כמו שכתוב, שחזקיהו עושה אחד הדברים הטובים, גנז ספר רפואות. היו רפואות, ואז במקום לפנות אליו בתפילה, הלכו לרפואות, הלכו לסגולות, הלכו למקובלים. אז הוא גנז את ספר הרפואות, שיפנו בתפילה לקדוש ברוך הוא. זה שהולכים לרופאים, זה גם בעיה קצת, כי אדם שוכח שבעצם יש השגחה לכל דבר, אבל הותר הדבר ללכת לרופאים. ולמה? כי הרופאים זה עניין יותר שכלי, זה מרפא את זה. נשאר לך עדיין הצד הרוחני, אבל כאשר הולכים לקבל איזו סקולה רוחנית, אתה חושב שנגמר לך התיקון הרוחני, ולא נגמר התיקון הרוחני. אולי עשית קצה הצד הראשון, אולי, אולי. ולכן זה מזיק, כי אדם חושב שהוא עשה את התיקון הרוחני, והוא לא עשה אותו. הוא צריך לבדוק את עצמו עוד ועוד. יפשפש מעשיו, אמרו חז"ל, ימשמש מעשיו. באו אליו ייסורים, יפשפש מעשיו, ימשמש מעשיו. לא אמרו ילך אצל מישהו שיגיד לו מה לעשות, לא. יפשפש וימשמש מעשיו.
אם אתה עושה בשבילך,
סגולה,
אז הוא נשאר עדיין
הוא
לא יודע שאתה אומר בשביל את הסגולה, והוא באמת
יתקן
את עצמו.
ועל זה הסיפור השני שתזכיר. עכשיו, כן, מה אתה רוצה
להגיד? מי שלא מאמין בסגולות, אז הסגולות משפיעות עליו,
מי שמאמין משפיעות עליו. זה מאוד מתאים למה שהרמב״ם אומר, שזה עניין פסיכולוגי. אבל האמת היא שגם אפשר להסביר את זה מבחינה רוחנית. אני למשל חושב שיש בזה משהו, אבל בכלל אני חושב שהרמב״ם צודק. איך זה יכול להיות? אני חושב שיש עולמות, הרבה עולמות, ואיפה שאדם תוקע עצמו, הוא חי לפי הכללים האלה. אם הוא אומר, אני לא מתחשב בזה, עין הרע בשבילי לא נחשב, הוא יצא מהעולם הזה, כבר אי אפשר לפגוע בו. זה כמו שאם פה אני יושב בתוך חדר ויעליבו אותי, אז אני נעלב, אבל אם הוא הולך לחדר אחר, לא יכולים להעליב אותי. למרות שמעליבים, אבל אני לא יודע מזה בכלל, וזה לא נוגע אליי. האדם יכול להחליט באיזה עולם הוא יהיה, באיזה הלך רוח הוא יהיה, באיזה סגנון הוא יחיה. וזהו העניין. מה?
איזה רשת
הוא שואל. כן, זה עניין עמוק. זה משל, איזה עולם, איזה רשת. וכאשר הוא חי במדרגה שהוא אומר, אני לא מתחשב בסגולות האלה. כמו רבי חנינא בן דוסא, שהייתה מחשפת אחת שלי, שרצה להוציא מתחת רגליו אפר. שאז, שעזות שישוף גדול מאוד. הוא אמר, בבקשה, תקחי. אין בעיה, אין עוד מלבדו כתיב. הוא הקובע. והיא לא יכלה לעשות נגדו כלום. הוא לא כפר שיש כוח בכישופים. אני גם לא כופר. אני חושב שיש כוח. אבל, אם אומרים אין עוד מלבדו, אז אני נמצא במדרגה אחרת שהם לא יכולים לגוע בי. אם אני אומר את זה באמת, בתוקף. עכשיו, הרמב״ם, או שהוא פשוט היה בעולם כזה שלא ראה את זה בכלל, ובאמת לא היה קיים בעולמו הדבר הזה, או שרצה לחנך אותנו שזה לא קיים. שזה קיים אולי מבחינה פסיכולוגית. אבל אני רק מוסיף שהפסיכולוגיה עושה מציאות. יש בה משהו מציאותי, אלא שהמציאות הזו היא לא קבועה, היא חולפת, היא מורבבת, פעמים צודקים, פעמים לא צודקים, פעמים אומרים נכון, פעמים לא אומרים נכון, יש בזה איזה בלבולים גדולים. ולכן אלה שעושים מופתים כאלה אף פעם לא מצליחים 100%, אולי 50%. וצריך לדעת שזה לא כל כך קשה לצדוק ב-50%. להגיע ל-50% זה 100% אפשר. היה מעשה שאחד תלמיד באיזו ישיבה תיכונית כתב מודעה בעיתון שהוא יש לו כוח גדול בתפילה, לא אמר שהוא בישיבה תיכונית, שיש לו כוח גדול בתפילה, כל מי שישלח לחשבון פיוני אלמוני 100 שקלים מתפלל עליו, מתפלל על לאה שהיא תלד בן זכר, והוא מתחייב שאם תיוולד נקבה הוא מחזיר 100 שקל את המאה ובאמת יחזיר, אבל זרקו אותו בסוף הישיבה כי זה 50%, עסק יפה. הוא היה סיפר הרב אבינר, הוא אומר שהמציאות היא ש85% מהחולים מתרפאים לבד, ה-15 הנותרים על ה-15% האחרונים עליהם הרפואות, וזה מועיל נניח לחצי לא משהו, 85% מתרפאים לבד. אז הוא אומר, הוא יכול להיות לעשות סגולות, נניח הוא יכתוב איזה, יהיה לו פתקיות קטנות שהוא יגיד לבלוע אותם בפה, וכל מי שיבוא אליו הוא ייתן לו את זה כתרופה, זה יכתוב אלף, זה יכתוב עין, זה יכתוב פה, ויבלעו וקיצר, ואז 85% יתרפו. ועוד בתוך השאר 5% נוספים יתרפו בגלל שהם ילכו לבקש רפואות אחרות, מהרפואות אחרות. 5% לא יתרפו, אבל הם התביישו לספר שהם הלכו אליו לקחת את הפתקה הזו. אז 5% הם לא יתרפו ויעשו צרות. אבל אומר, אבל כנגד כל אחד שיגיד שאני לא בסדר, יקומו 19 שיגידו שאני בסדר. או חלק התביישו להם להגיד את זה, יקומו 10 שיגידו שאני בסדר. אלא מה? הוא קמע את הרבות ואמר, אלא שה5% האלה הם הקשנים ותקיבים יעשו בסוף צרות גדולות, אבל 3 שנים אני אעשה כסף רק כבר לחוץ לארץ. זה הוגע כאן זה. אבל זה נכון. כלומר, ככה זה. ועכשיו אתם לא רוצים את הסיפור? הסיפור השני, האם זה טוב או לא טוב? ועכשיו אני רוצה להגיד למה זה לא טוב עוד יותר. אני כבר התחלתי להגיד כל הרעיונות, כולו תיקן את עצמו. עכשיו היה סיפור. והנה זה סיפור חסידים. אבל סיפור חסידים מלא מוסר, מלא משמעות. אחד שהיה בעל אחוזה, שהיה מחזיק אחוזה, ויהודי כפרי כזה, שהיה צריך למצוא מלמד לילדים שלו. לקח איזה אחד. ופתאום הוא רואה שהמלמד הזה הוא צדיק נסתר. מלמד וב, צדיקים. ובכן, אמר, והוא כמובן רוצה להיות נסתר. והוא עלה עליו. אמר לו, אני ראיתי, ואני מבקש ממך שאתה תלמד אותי שיחת סיפור. ומה זה שייך? זה יש מה זה צלמור וכולי. הוא אומר, לא, או שתלמד אותי שיחת סיפורים, או שאני אספר לכולם. טוב, הייתה לו ברירה, ללמד אותו שיחת סיפורים. והאיש הזה היה הולך ליריד, שומע את הסיפורים, היי, מי שימכור עכשיו את הקמח יפסיד, לא מחר. מי שעכשיו ימכור ירוויח, מחר. וככה היה שומע את הסיפורים, מה הולך פה, מה הולך פה, ומתעשר. אחרי שנתיים שמע את הסיפורים, היי, האדם הזה, עוד 30 יום הוא מת. מה עושים עכשיו? הלך לאותו צדיק ואמר לו, נו, מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר, אני אמרתי לך, שנים לא טוב ללמוד. אם אתה היית מפסיד שם קצת, ושם קצת, ושם קצת, ושם קצת, לא היית מדמת עכשיו. עכשיו אין מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. זה מה עושה. עכשיו, ויש לזה לקח גדול. תמיד תהיה, אם קורה לאדם צרה, זה לטובה. הוא צריך ללמוד מזה לקח, לתקן. אם הוא עושה עקיפה, מוצא סגולה, הולך לאיזה מישהו שנקרא מקובל, הוא אפילו לרב, שהוא באמת אומר, מוצא לו איזה סגולה, והוא נרפא, אבל הוא לא פתר את הבעיה האמיתית, העמוקה שלו. וכמו ילד בכיתה, שמורה רוצה להניש אותו, הוא רוצה לתת לו איזה סתירה, אז הוא עוד מגן על עצמו. הוא רוצה לצאת מצד שני, היום הוא כבר לא רגילים כל כך, אבל פעם היו רגילים. אני למשל הייתי בכיתה, היה לנו לפעמים מורה אחד, כל פעם שהכיתה הייתה קצת מתפרה, הורים בטור, אחד הכל שני, כולם, סתיבה לכולם. זה היה יהודי ירא שמיים. בקיצר. אבל אז הוא מגן פעם אחת פה, פעם אחת פה, פעם אחת פה, ואז מורה התרגז, ייתן לו מכות כאלה, שכל ההגנות לא יעשו לו. ככה גם, האדם הוא חושב, מצא, יש לו איזה בעיה, פתק, כמה עוצר. כי באמת, אני אומר שוב, אני חושב שיש בזה כוחות. והדברים עוברים מפה, 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 והסגולה עוצרת אותו לא באיזה נקודה. אם באותם 10% שזה אמיתי, עוצרת באיזה נקודה. נפל, אבל הבעיה לא נפטרה. יבוא משם ויצור, הבעיה לא נפטרה. ובוא, עד שהכל ייפול עליו, ואז כבר אין מה לעשות. כי זה כבר, סופו של דבר, אם הבעיה קיימת, היא תבוא עליו, ואם לא פותרים אותה בהתחלה, היא תבוא עליו בסוף בכוח יותר גדול. גם יש אומרים שככה זה עם התרופות הכימיות, הלא שהם לפעמים רק פותרות הבעיה חיצונית ולא פנימית. אבל גם זה יש לי תשובה. יש כבר בכלל, הולכים תמיד אחרי רוב הרופאים. שיש סכנת נפשות, ודאי צריך לפי רוב הרופאים. אבל גם, לפעמים התרופה באה לפתור את הבעיה לרגע. אחר כך הגוף באופן טבעי יתרפא. כמו למשל, לפעמים אדם נכנס למין מסלול של כאב, כואב לו מאוד. הוא צריך לקחת הקומול, לצאת מהכאב. תוך כדי שהוא יוצא מהכאב, כבר כל המערכת עובד יותר טוב. אבל תראות בכאב, אז אין לו כוח נפשי. ואולי המערכת החיסונית שלו גם לא פועלת מספיק להתמודד עם הבעיות. כולו כך הוא מרגיש רע.
מבחינה רוחנית זה לא...
כולו מדוכא. כשהוא לוקח שני כדורי הקומול, ועוד פעם ועוד פעם, יום שלם כבר לא כואב לו, אז הוא יצא ממעגל הכאב. והגוף מוצא בתוכו, מתוך זה שהוא שמח יותר ומאושש יותר, מוצא בכוחות, בתוך הכוחות להתגבר.
אם אין אדם חולה
ובמחלה,
ולוקח תרופות שלא חימיות, תרופות שעוזרות למערכת החיסונית, וכו'. אז למה? שיתחזק מבחינה אמונית וכו' וכו'.
לחזור בתשובה, וזה לא שאתה אמור שהוא כיף, הוא לוקח תרופה. סליחה, הבנתי לי את השאלה שלך, אני חייבים למשהו אחר. זה משהו אחר. אנחנו מתקנים את העולם הריאלי, והתיקון שלנו בעולם הריאלי בגוף וברוח. לכן, כאשר אנחנו עושים דברים בשכל, זה לא סותר לנו את הדברים ברוח. אבל כשהולכים לבעלי מופתים, זה כבר עולמד בתחרות עם ענייני הרוח. ולכן יש בזה נזק. זו הבעיה. אם אתה הולך לשאול אדריכל איך לבנות את הבית, או רופא, איך לתקן מחלה, אתה לא מתיימר לפתור בעיה רוחנית. כשהולכים לאיזה צדיק, מתיימרים לפתור בעיה רוחנית. ולכן. ללכת לבקש להתפלל טוב, והטוב ביותר ללכת לבקש להתפלל מרב שמכירים היטב, שהוא מכיר אותו. את האדם היטב, כי זה מתקן גם. כמובן יש גם את הכוח של ברכה, אז יש פה באמת שילוב של שני דברים, התיקון של האדם וגם התפילה שהתפלל עליו, וגם סבילות. אז אם בא אדם פשוט ואומר, אני הלכתי אצל הפלוני אלמוני הידוע והמפורסם, והוא נתן לי את זה ואת זה וברך אותי וברוך השם ניצלתי מהצרות, אני לא אלך להגיד לו זה לא בסדר וכולי. אם זה הזיק החוץ שמקשר אותו כעת לאמונה, אסור לפגוע בחוט הזה. אבל אם בא בחור ישיבה או אדם שמסוגל להבין, צריך ללמד אותו. להגדיל את האמונה שלו, להרחיב אותה, שיהיה, שמדרגה גבוהה, שיפשפש מעשיו, ימשמש מעשיו, יעלה ויתקדם ויתפתח, וכך יתקן את עצמו, ולא על ידי כל מיני קיצורי דרך וסגולות. כן.
כל מה שאמרנו עכשיו זה לגבי צרות שבאות על אדם וכדומה, אבל אדם שברוך השם לא בא עליו צרה, אלא איש עומד מלב הסבל, בן או בת, הוא מבקש סגולה שיהיה בן, לכאורה במה הוא פגע בן עצמו.
גם זה משמיים. גם זה משמיים, למה הרי יש יקוד בכלל? מה זה השוביניזם הזה? כן.
יש לו שמונה בנים, הוא עושה
רעת.
יש לו שמונה בנים, הוא
עושה רעת. אם הוא רוצה קריאה רביעה, יש לו שמונה בנות, הוא רוצה עכשיו בן. זה משהו.
השמיים פה לא תראו,
אבל זה גם תיקון. זה גם תיקון. זה משמיים, כנראה צריכים משהו. זה גם קש. ייסורים, הרי חז"ל אומרים, מה זה ייסורים? אפילו שהוא בא להוציא מפתח וזה בכיס השני, ייסורים ממרקים. אז זה גם, כל דבר כזה הוא סימן לחוסר שלמות, ולכן גם זה סימן לחוסר שלמות. אז אם אדם בא והוא בקשר עם הרב שלו ואומר לו הרב, הרב יזכיר אותי בתפילה לבן, זה בסדר. אבל לפעמים הרב הוא מתבייש שהרב יגיד לו, אדוני, למה? מה יש? אתה לא מרוצה מהבנות שלך? והוא צודק. והוא ככה צריכים להגיד לו. אז הוא הולך למישהו שלא מכיר אותו ונותן לו איזה 50 שקל שיברך אותו שלו בן. וזה לא בסדר. יש דרך אגב שיטות רפואיות היום שאפשר להגיע למצב ש-90% יבלד מה שרוצה. יש שיטות כאלה. יש שיטות שאפשר שממש... כלומר, יש שיטות שיש בהן קצת בעיה הלכתית. למשל, אם צריכים להוציא את הזרע, אז לעשות לו מין דילול כזה שגורם שהזרעונים הזכרים נשארים. או הנקביים. ואז זה כבר בעיה קצת הלכתית. וכבר יש אופנים שאפשר, ויכול להיות שלמן פרור וורים לי אחרי 8 בנות, אולי זה שאלה הלכתית אם אפשר. ויש גם עניין של ימים מסוימים, ימים שיותר נטייה לפה, יותר נטייה לכאן, וזה כבר לא מתנגש בעניין הלכתי, רק יכול להתנגש אולי בעניין אמוני, שאולי לא צריכים להתערב בהנהגה האלוקית. וגם צדד שהם יתערבו בזה, ונניח היום יותר פופולרי בנים, אז דור הבא, שיהיו 20% רווקים. או 50% גם עקב. מה? ואם ישכפלו בנות, אז הם גם כבצרות. צרות מצד אחר. הבנות האלה, הן יהיו קופוטיות כאלה. דרך אגב, גם כשמדברים על שכפול, אפילו שזה יהיה אותם הגנים, זה לא יהיה אותו אדם. כי אדם מושפע מהסביבה שלו. אז אפילו אם ילדו 8 ילדים, כולם בדיוק אותו הרכב גנטי. אחים זה לא אותו הרכב גנטי. בדיוק תאומים, תאומים שהם ממש אותו הרכב גנטי. זה גם לא יוצא בדיוק אותו, אבל הם די תאומים גנטי. אם זה תאומים זה עם לא אותו דבר. מפני שזה גדל על אימי. אליו התייחסו כך ואליו התייחסו כך. ולכן צמחו קצת שונים. ואם זה בכור, וזה שני, וזה שלישי, וזה רביעי, וזה חמישי, וזה שישי. אז כל אחד שונה מחברה בגלל המקרים שהוא נפגש שכאן, שהם מקרים שונים. טוב, אז אנחנו קצת הרחבנו בדברים, אבל הדברים מאוד חשובים, והם מרוממים לאמונה גדולה יותר. ואם יש שאלות, נמשיך בזה בשלב הבא.